כאן חווה פנחס כהן, שיחה בשניים בארבע עיניים. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים, והפעם אני משוחחת עם האסטרונום אילן מנוליס, האסטרונום הישראלי היחיד שיש על שמו אסטרואיד. אילן מנוליס, מנהל של מצפה הכוכבים של מכון ויצמן, ואנחנו נלמד עוד דברים עליו ומפעלותיו. בכל אופן, זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני מראיינת אסטרונום. אז שלום לך, אילן.
שלום, חווה. תיקון קטן ברשותך.
כן.
אני לא האסטרונום היחידי שיש אסטרואיד על שמו, אני האסטרונום הראשון שיש אסטרואיד על שמו. המועדון, נקרא לזה כך, של בעלי אסטרואידים, או כאלה שאסטרואידים נקראים על שמם, מונה היום כ-12-13 איש, חלקם קשורים לפיזיקה באופן כזה או אחר, חלקם לא, למשל יש אסטרואיד על שמו של אילן רמון, זיכרונו לברכה, יש אסטרואיד על שמו של אפרים קישון, אבל...
מה אתה אומר? מה צריך לעשות כדי שיש אסטרואיד על שמך, על שמו... איך עושים את זה?
אז השאלה שלך היא במקום, משום שגופים שמימיים שמתגלים על ידי אסטרונומים נחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא שביטים, כוכבי שביט, מה שמכונה בעברית, למרות שהם לא כוכבים. שביטים, המגלה של שביט זוכה לכך שהשביט נקרא על שמו, וזהו כבוד מאוד גדול. היום, במאמר מוסגר, היום זה כבר פחות אקטואלי, כי מרבית השביטים מתגלים על ידי מערכות אוטומטיות, אוטונומיות, מצפים רובוטים שצופים בשביטים, מגלים את השביטים תוך כדי כך שהם מחפשים תופעות שמשתנות על כיפת השמיים. אז אבל באופן עקרוני, שביטים נקראים על שם המגלה. אסטרואידים, לעומת זאת, מי שמגלה אסטרואיד, יש לו את הזכות לנקוב בשמו של מישהו אחר. כלומר, הוא לא יכול לקרוא לאסטרואיד על שמו, אבל הוא יכול, יש לו את הכבוד, לתת למישהו אחר אסטרואיד על שמו. עכשיו, האסטרואיד שלי, הוא לא פרטי שלי, הוא... אני כן, אני לקחתי עליו חזקה, בכל מקרה, האסטרואיד שנקרא על שמי, ניתן לי על ידי צמד אסטרונומים אמריקאים, קרולין שומייקר, ודייוויד ליבי, שניהם היו צופים באסטרואידים ובשביטים בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. דייוויד ליבי נחשב עד היום לצייד השביטים המוצלח ביותר. אם אינני טועה, נזקף לזכותו הכבוד של גילוי המספר המקסימלי ביותר של שביטים על ידי בן אדם אחד, אם כמדומני 23 או 24 שביטים שהוא גילה, חלקם כאדם יחיד, חלקם בלוויית אדם אחר. כלומר, עוד מישהו גילה במקביל אליו את השביט, ושניהם, השביט נקרא על שם שניהם. למשל, שביט שהתגלה במצפה פלומר על ידי דייוויד ליבי, קרולין שומייקר ובעלה יוג'ין שומייקר, שנפטר לאחר מכן. ובכן, השביט הזה נקרא שביט שומייקר לוי 9, משום שהם גילו עד אז 8 שביטים במשותף, הצוות הזה, ואז זה היה התשיעי מביניהם שהם גילו. ויש על שמו גם שביטים ש... אז הם אלה, קרולין שומייקר ודייוויד ליבי, נקבו בשמו של אסטרואיד שהם גילו, על שמי, מאחר ואני הכנסתי לישראל בתקופה ההיא תחום מחקר חדש, שזה היה איתור וגילוי של אסטרואידים שמסכנים את קיומנו על כדור הארץ, בכך שהם עלולים להתנגש בנו. ואם הדבר הזה יקרה, אם האסטרואיד הוא גדול, נאמר קוטרו מעל קילומטר, או גודלו, הם לא כדורים, אבל גודלו מעל קילומטר, הדבר יכול להביא להכחדה הומונית על פני כדור הארץ, כפי שהדבר הראה לפני כ-65 מיליון שנה, את אסטרואיד גדול מאוד, סדר גודל של 10 קילומטר גודלו, התנגש בכדור הארץ, וגרם להכחדה המונית שהשמידה את הדינוזאורים, ועוד כ-73% מאמינים שחיו על פני כדור הארץ בתקופה ההיא. זה אירוע קטסטרופלי, שהיום אנחנו מעוניינים למנוע אותו. אבל חשוב לנו, הצעד הראשון במניעת אירוע כזה, הוא האיתור של אותם גופים שמסוגלים לעשות זאת, קרי גופים שמסוגלים להתנגש בכדור הארץ, אסטרואידים ושביטים, ולכן היה חשוב מאוד בתקופה שבה, את תחילת שנות ה-90, היה חשוב מאוד, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000 של המאה הקודמת, ובקשר לכך, יש לי שני סיפורים אישיים.
רגע, אבל לפני כן, מה זה אסטרואיד?
שאלה טובה מאוד. ובכן, מערכת השמש שלנו מורכבת משמש, כוכבי לכת, 8 במספר, עד 2006 היינו 9, אבל אז קרתה תקלה לפלוטו והוא הודח מרשימת כוכבי הלכת, ועוד גופים קטנים שמכונים, הגופים הקטנים במערכת השמש, המונים אסטרואידים ושביטים. אסטרואידים ושביטים הם גופים שנותרו כאשר נוצרה מערכת השמש שלנו לפני כ-4.6 מיליארד שנים. חלקם מורכבים מחומר מוצק, סלעי, מתכתי וכולי, והם נמצאים, מרביתם נמצאים בחגורה המקיפה את השמש בין מסלוליהם של כוכבי הלכת מאדים וצדק. כלומר, בערך פי 3 רחוק יותר מאיתנו, מהמרחק שלנו מהשמש, והם מקיפים את השמש במסלול הזה. אנחנו חושבים שיש שם משהו בסדר גודל של למעלה ממיליון, אולי 1.5 מיליון אסטרואידים מהסוג הזה.
וואו.
גושים של סלע ומתכות, וסלע ומתכות מעורב, שהגודל שלהם הוא בין מטרים, הגדול ביותר שנקרא סרס, גודלו 954 קילומטר, הוא הגדול מבין אסטרואידים.
והוא מסתובב לו בחלל חופשי כזה?
לא, הוא לא חופשי, הוא מקיף את השמש במסלול שהוא בערך, כל האסטרואידים הללו מקיפים את השמש במסלולים שהם בערך פי 2.8 רחוק יותר, עד פי 3.3, מין חגורה מאוד רחבה של הגופים האלה, כל אחד במסלול שלו.
הבנתי.
השביטים? לעומת זאת, מאוד מאוד רחוקים מהשמש, הם מקיפים אותה במעטפת, בכדור, בספרה כדורית, ואלו הם השאריות הגזיות שנותרו כאן מהיצירה של מערכת השמש. לעתים מאוד נדירות, בודדים מהם ניתקים מהמעטפת הזו, ומתחילים לנוע אל פנים מערכת השמש, ואז אנחנו מתחילים לגלות אותם, כשהם עוברים את המסלול של צדק או של מאדים, הם מורכבים מכרכים של גזים. ולכן אופיים שונה לחלוטין מהאסטרואידים.
טוב, עד כאן קיבלתי השכלה בתחום האסטרונומיה שלא קיבלתי כל חיי.
אולי עוד משפט אחד ברשותך.
כן.
המשפט שבו נקבתי שאמר שאסטרואידים, שביטים, ושמונת כוכבי הלכת הם חלק ממערכת השמש כמו השמש שלנו, יש במשפט הזה הטעיה מסוימת, משום שכל החומר, ללא יוצא מן הכלל, כל החומר, למעט אחוז זערורי, מה שאנחנו מכנים בפיזיקה מסה, כל המסה של מערכת השמש מצויה בשמש. אם את רוצה את יחסי החומרים או 99.84% ממסת מערכת השמש נמצא בשמש.
וואה.
כל היתר, כוכבי לכת, מה שאנחנו מכנים בשם כוכבי לכת ננסיים, לא ניכנס לזה כרגע, אם תרצי כן, אבל אסטרואידים, שביטים, כל אלו יחד, הם בסך הכל 0.16% מהחומר של מערכת השמש. אז אם יום אחד ינחת כאן חוצן, אגב, חוצן זה מה שפעם קראנו להם בעבר חייזרים, אבל הם נורא לא אהבו את השם הזה, אז הם פנו לאקדמיה ללשון העברית ואמרו, לא רוצים חייזרים, לא רוצים חייזרים. אז היא שינתה את השם לחוצנים. אז אם ינחת כאן חוצן וישאל, מה זאת מערכת השמש שלכם? תוכלי לומר להם, מערכת השמש שלנו, זוהי השמש, ופירורים זהירים מאוד. אחד מהם זה כוכב הלכת ארץ, ועליו חיים פירורונים זרועים, שאלו הם את, ואני, והמאזינים שלנו.
אחלה הגדרה, אני קונה אותה מיד. ואני לא, בכל הספרות שאני קוראת, ספרות, לא מצאתי עוד סופר שכך הגדיר את האדם ואת יחסיו עם היקום.
אגב, החוצנים האלה לא ישאלו אותך את השאלה הזו, מסיבה מאוד פשוטה. אם הם הגיעו לכאן, סימן שהם כבר יודעים מה זאת שמש, ומה זה כוכבי לכת וכו'. הם יודעים את יחסי הגדלים, אבל נניח לזה.
אוקיי, זאת אומרת שאם אני אכתוב רומן של מדע בדיוני, דמות החוצן שלי תהיה דמות היודעת את כל הסיפור מראש.
חד וחלק. אין אפשרות אחרת משום ש... אבל, אם תרצי לדבר גם על כך בהמשך, הדבר החשוב לציין כאן הוא שיש, השאלה אם יש חוצנים. האם יש חוצנים? זאת שאלה מאוד גדולה, מאוד חשובה.
אם תענה לשאלה הזאת בתוכנית שלנו, אני חושבת שהרייטינג שלנו יהיה אדיר.
אני מוכן.
אז אבל לפני שאנחנו עוברים לשאלת החוצן,
אני מוכן לשחשך את כפות רגליי במים הקרים האלה.
אז אני מזמינה אותך מיד, ותגיד לי מה רצית לשמוע, איזה מוזיקה רצית להתחיל?
אז הקטע הראשון שאני ארצה לשמוע, הוא היצירה של פינק פלויד, הלהקת הפרוגרסיב רוק פינק פלויד, שנקרא Shine On You Crazy Diamond.
איזה יופי.
זאת היצירה שהשפיעה עליי, אני חושב שעל כל הבחרות שלי והנערות, הבחרות, וכשגדלתי היא הייתה מאוד מאוד דומיננטית בחיים שלי. הקשבתי לה פעמים רבות במהלך חיי, בכל מיני אפיזודות של מעלות ומורדות, והיצירה הזאת מאוד מאוד נוגעת לליבי. אז Shine On You Crazy Diamond של הפינק פלויד, מתוך דיסק שלהם שנקרא I Wish You Were Here.
כאן חווה פנחס כהן, סירה בשניים בארבע עיניים. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים, והפעם אני בשיחה עם האסטרונום אילן מנוליס. והשאלה שעלתה בחלק הראשון של השיחה שלנו, האם יש חוצנים? זה אולי השאלה הכי מסקרנת.
נכון, אני מסכים איתך.
מעוררת את הדמיון, והשאלה הזאת שאני לא יודעת אם יש לה תשובה, אני רק יכולה אבל להגיד דבר אחד, שעצם השאלה הזאת היא עוררה כל כך הרבה סופרים ואנשי קולנוע ליצירות בלתי רגילות, שמעלות את כל הדמיון והחושים. אבל מה תשובתו של המדען לשאלה הזאת?
אוקיי, אז זה נושא שאני עוסק בו לא מעט, נושא שהוא, אני חושב שהוא מעסיק כל בן תמותה שיש מעט דעת בראשו. השאלה האם אנחנו פה לבד, שאם כן, אז יש לזה משמעות מרחיקת לכת, משום שבכל מקרה, החיים של כל בן תמותה יקרים בצורה בלתי רגילה. אבל אם אנחנו איזשהו אקזמפלר יחיד במינו, שהתפתח על המין האנושי, התפתח על כוכב הלכת הזה באופן מפתיע ובלתי צפוי, ואין עוד כמונו, אז יש לזה השלכות מרחיקות לכת. לעומת זאת, אם נגלה שיש חיים תבוניים במקומות אחרים, זה ישפיע באופן דרמטי על התחושה שלנו, או על הידע שלנו לגבי המיקום שלנו ביקום. אז כדי לענות על שאלתך, אני רוצה קודם כל לסייג את השאלה לתחום הגלקסיה שלנו בלבד. Okay. אני לא אדבר על גלקסיות מחוץ למערכת השמש, סליחה, מחוץ לגלקסיית שביל החלב, מהסיבה הפשוטה, המרחקים בין הגלקסיות הם עצומים, הם לא נתפסים ממש. הגלקסיה דמוית שביל החלב, הקרובה ביותר אלינו, היא במרחק של 2.5 מיליון שנות אור, כאשר שנת אור היא לערך 9.5 טריליון קילומטר. אנחנו מדברים על מרחקים בלתי ניתנים לגמיעה בטכנולוגיות שיש לנו, או בכל טכנולוגיה. אבל
בשבילי המספרים והמושגים שהבאת, הם יותר קרובים לאינסוף, מאשר למשהו שאני יכולה להכיל אותו, או לדמיין אותו. זה מעבר ליכולתי.
אני מסכים איתך לחלוטין, אני מסכים איתך באופן מלא, המספרים האלה הם כל כך גדולים, שהם ממש גורמים לסחרחורת. אבל הבאתי אותם כדי לציין את העובדה, שגם בתוך הגלקסיה שלנו, שהיא עצומה בגודלה, גם בה יש בעיה. והבעיה היא שהמרחק בין הכוכבים, הוא כל כך גדול, שאין לפחות בטכנולוגיה שיש לנו כרגע, אין אפשרות לגמור את המרחקים הללו בזמנים סבירים. רק לסבר את האוזן, הכוכב הקרוב ביותר לשמש שלנו, מרחקו מהשמש שלנו הוא 4.2 שנות אור. כדי לגמור את המרחק הזה, כחד כיווני, לכיוון אחד, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש לנו היום, ייקח משהו כמו 85,000, 86,000 שנה. כיוון אחד. אז זה לא פרקטי. עכשיו, בהנחה שגם החוצנים יודעים מה שאנחנו יודעים, גם הם יודעים זאת. ולכן גם הם מבינים שתנועה פיזית בחלל אינה כדאית. עדיף להשתמש בטכנולוגיה שנעה במהירות הגבוהה ביותר האפשרית, והיא מהירות האור. ומה שנע במהירות האור, אלו הם גלי רדיו. לכן כדאי, עדיף לתקשר בעזרת גלי רדיו, מאשר לנוע פיזית בחלל.
זה תגלית בשלי. והאם שמעת מאיזה חוצן אות בגלי רדיו?
שאלה מצוינת, משום שמשנות ה-60 של המאה הקודמת, משנת 1964, 2004 לערך, אנחנו מקשיבים. אנחנו מקשיבים בגלי רדיו. בהתחלה הקשבנו לאלפי ערוצי רדיו במקביל, ועד היום, היום אנחנו מקשיבים למיליארדי ערוצי רדיו במקביל, ועד היום לא זכינו לקלוט ולו עוד תבוני אחד שמקורו אינו בשידור של בני תמותה על פני כדור הארץ. התגלה פעם אחת שידור שזכה לכינוי The Wow Signal בשנות ה-80 של המאה הקודמת. הוא זכה לתעודה רבה מאוד, מיד כל הרדיו טלסקופים על פני כדור הארץ הופנו לאותה נקודה בשמיים כדי לראות אם השידורים חוזרים על עצמם, וזה לא קרה. והרבה שנים לאחר מכן הסתבר, המידע זרם החוצה, הודלף, שהיה מדובר בלוויין ריגול אמריקאי סודי, שאמריקאים לא רצו לידע את תושבי כדור הארץ בדבר קיומו, והוא זה ששידר את האות התבוני. אז כן, זה אות תבוני של תושבי כדור הארץ. למעט האות הזה, לא זכינו לקלוט, אבל יש כאן נקודה אחרת. אנחנו בשנים האחרונות, ב-22 השנים האחרונות, הולכים ומגלים יותר ויותר הוכחות לכך שמערכת השמש אינה חריגה. קרי, אנחנו בעזרת טכנולוגיה מתקדמת שיש היום, מגלים את העובדה שיש עוד שמשות כוכבים. כוכב זה שמש, ושמש זה כוכב דרך אגב. זה שני שמות. לשמש שלנו, לכוכב שלנו, סליחה, אנחנו, את הכוכב שלנו אנחנו מכנים השמש. באנגלית זה הרבה יותר נוח. כוכב זה סטאר, והשמש שלנו the sun. אבל בעברית, כוכבים זה כוכבים, והשמש שלנו. בכל מקרה, השמש שלנו...
אתה גורם לי משבר.
מדוע?
כל סיפורי הילדים והאגדות ושירים, ועולם שלם של שירה שפונה לירח ולכוכבים כעולם נפרד מהשמש, שלא לדבר על זה שבבראשית יש לנו את בריאת המאורות הגדולים, את השמש ואת הירח וכוכבים בנפרד. אז
ברשותך...
אתה מנפץ מיתוסים.
אני שמח שאני מנפץ אותם, אני מושיב את הידע על בסיס עובדתי, ואני אתייחס לזה קצת בהמשך, ברשותך, אנחנו פותחים הרבה סוגריים, אז אני אתחיל לסגור אותם באיזשהו שלב. אני רק רוצה לחזור לנושא של החוצנים.
כן.
יש בגלקסיה שלנו, ואני מקווה שאת והמאזינים לא יתעלפו, יש בגלקסיה שלנו בסדר גודל, אנחנו לא יודעים בוודאות, משהו בסדר גודל של בין 150 ל-200 מיליארד שמשות כמו השמש שלנו. אני חוזר, 150 עד 200 מיליארד שמשות כמו השמש שלנו. עכשיו, אנחנו מגלים שלקרובים אלינו, לכוכבים הקרובים אלינו, מתוך אותם מיליארדים על גבי מיליארדים, ליותר ויותר מהם אנחנו מגלים כוכבי לכת. פירושו של דבר, בהינתן המספר העצום של כוכבים בגלקסיה, ואם יסתבר שלמרביתם או אפילו לאחוז קטן מהם יש כוכבי לכת, מה הסבירות שעל אחד מהם יתפתחו חיים ואולי חיים תבוניים? בהינתן המספר הגדול הזה של כוכבים, שכפי הנראה יש להם כוכבי לכת, מה הסבירות שלא התפתחו עליהם חיים? אז כאן הדעות מתפצלות.
כמובן.
כי הביולוגים, ואיתם חלק מהפיזיקאים, אומרים דבר פשוט מאוד. סטטיסטית, בהינתן מספר כזה גדול של כוכבי לכת, שאגב, חלקם, רק חלקם הקטן, מתאימים לקיום חיים בכלל. מדוע? משום שאם כוכב הלכת קרוב מדי לשמש שלו, לכוכב שלו, חם מדי, ואז מים לא יכולים להתקיים במצב צבירה על הקרקע, וזהו תנאי קיומי ראשוני לקיומם של חיים. אנחנו חושבים שמים התפתחו כאן בזכות העובדה שיש לנו על כדור הארץ מים במצב צבירה נוזלי, ואטמוספירה תומכת חיים. אם כוכב הלכת קרוב מדי לכוכב שלו, חם מדי, המים רותחים, אין חיים. אם כוכב הלכת רחוק מדי מהכוכב שלו, המים קופאים, אין חיים. רק בטווח מאוד צר של מרחק ההקפה של כוכב הלכת את הכוכב שלו, ייתכנו תנאים לקיומם של מים ואטמוספירה, מים במצב צבירה נוזלי. אזי, אנחנו יודעים שחלק לא מבוטל מכוכבי הלכת אינם מאפשרים קיומם של חיים. אבל אפילו אם אחוז בודד מתוך מיליארדים, זה מספר גדול מאוד.
נכון.
ואז, כפי שאמרתי, הידע מתחלק. הביולוגים וחלק מהפיזיקאים אומרים, סטטיסטית, בהינתן מספר כה גדול של כוכבי לכת, לא יכול להיות שחלק מהם לא מכילים חיים.
זה ה-wishful thinking.
יפה. והם אומרים, החיים הללו בסופו של דבר הובילו להתפתחות של אותם חוצנים. אם תרצי, בני הדודים שלנו בחלל.
כן.
חלק קטן מהפיזיקאים, אבל לא מבוטל, דוגל בתיאוריה שנקראת rare earth, אדמה נדירה, או ארץ נדירה. ומה אומרת התיאוריה הזאת? התיאוריה הזאת אומרת כך, בהינתן התנאים המתאימים, קרי, מים במצב צבירה נוזלי, אטמוספירה ועוד תנאים, חיים חד-תאיים לא רק התפתחו, אלא כמעט באופן ספונטני. כלומר, תני לי את התנאים הללו, כוכב לכת במרחק של כדור הארץ מהשמש, בגודל של כדור הארץ, אטמוספירה, מים וכו', וחיים חד-תאיים התפתחו באופן ספונטני. ספונטני. אבל התנאים שנדרשו להופעתו של האדם פה, כי רק האדם מוכשר לייצר רדיו טלסקופים, שזה המכשיר שבאמצעותו אנחנו אמורים לתקשר עם החוצנים האחרים, בגלל המרחקים העצומים שמונים תנועה פיזית בחלל. ובכן, התנאים הללו כל כך מסובכים, ונדרשים בתנאי של ו, כלומר, נדרש ירח גדול יחסית לכוכב הלכת, נדרש כוכב לכת גדול כמו צדק במערכת השמש, ו, התנאים הללו כל כך נדירים, שייתכן והיצירה שלנו כיצורים תבונים היא מאוד נדירה.
אוקיי, זה מרתק. זאת אומרת, זה גם נותן לנו איזשהו מבט רפלקטיבי על עצמנו, מאוד מעניין.
אבל עוד משפט אחד בהקשר הזה.
אנחנו כמעט יכולים לראות את עצמנו כנזר הבריאה.
אנחנו צריכים לראות את עצמנו כנזר הבריאה. יחד עם זאת, כדאי לציין שאנחנו הולכים ומתקדמים בידע שלנו. ב-22-3 השנים האחרונות נעשתה פריצה דרך דרמטית. היום אנחנו מגלים כוכבי לכת סביב שמשות אחרות. אנחנו מגלים אותם ואנחנו יכולים לענות על השאלה האם הם סליים כמו כדור הארץ. כלומר, כדור הארץ זה עוד דרישה לקיומם של חיים. בכלל, אנחנו לא חושבים שבכוכבי לכת גזים כמו צדק, שבתאי וכולי, ייתכנו חיים כפי שאנחנו מבינים אותם. אז, ואנחנו מתחילים להבין איך לגלות אם יש לכוכב הלכת הזה אטמוספירה, ובעתיד הקרוב ביותר אולי אפילו לראות אם יש סמנים אורגניים באטמוספירה הזו, של הכוכב, כוכב הלכת המרוחק, מה שייתן לנו אינדיקציה אם יש עליו חיים. אנחנו עושים פריצות דרך מדהימות, זה עדיין לא אומר שאלה חיים תבוניים. אנחנו לא נדע את זה בזמן הקרוב. אבל
לא נדע בזמן הקרוב.
כן.
אבל אתה, בתוך הסיפור שלך, אתה יוצר לנו קרקע לתודעה שיש אופציה כזאת.
כן, יש אופציה.
אומנם היא נדירה, 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 אבל יש אופציה לחוצן שידפוק בדלת.
ידפוק ברדיו, אני מרגיש. יחד עם זאת, אני מודע לחלוטין לעובדה שאני אסיים את מקצת ימי חלדי עלי אדמות בלי שאני יודע את התשובה לשאלה הזאת. אין לי שום בעיה עם זה, משום שהידע שנדרש כדי לענות על השאלה בצורה מובהקת, רחוק מאיתנו מרחק כל כך גדול שלא בימי חלדי.
אז יש לי שאלה אליך.
כן.
לפני שנפנה לשיר הבא. איך אתה יכול לחיות כאדם, כן, כאדם עם תחושה כזאת של קוטן מול כל העולם הזה שאתה חוקר אותו? זה כמעט ביטול עצמי כשאני חושבת על האינסופיות והגודל של היקום.
נכון, אני מסכים איתך לחלוטין שהיקום שלנו אדיר ממדים, ואני רואה בזה את היופי של היקום, היופי של הבריאה, היופי של כל מה שנמצא מסביבנו. אני מודע לכך שהקיום שלנו הוא אפסי, הוא חסר כל משמעות, אבל מלכתחילה קיומנו כאן הוא חסר כל משמעות, כי אני לא רואה ביצירה של היקום הזה איזושהי תודעה שהתערבה בו. זה אלה הם תהליכים פיזיקליים, ואם תרצי כימיים ביולוגיים, שהתרחשו בו מקדמת דנא, והם ממשיכים להתרחש. הקיום שלנו כאן, שלנו בני התמותה, מאפשר אולי דבר מאוד מעניין, ויש תורה שלמה, תורה פילוסופית, שנקראת אנטרופיה, לא אנטרופיה, סליחה, אנטרופיה, המודל האנטרופי, שאומר שהיקום קיים והביא אותנו אליו כדי שיהיה מי שיחזה בו.
זה יפה.
ככה שיהיה מישהו שיוכל לגלות אותו וצפונותיו. אני טוען שאנחנו כאן ללא קשר לאיזושהי סיבה או מסובב, ואני נפעם מהיופי של של הדבר הענקי הזה שנקרא היקום, ואין לי שום בעיה לדעת שימי קצובים, לדעת שכדור הארץ הוא אפס, קצהו של אפס, של כל מה שיש כאן מסביבנו, וכו' וכו'. אז כן, אין לי שום בעיה עם זה. אני חי, אני ישן טוב בלילה.
כן, אבל אני, זה לא היה לי ספק שאתה ישן טוב בלילה, ואין לי שום ספק שרק אדם סקרן ובעל יכולת התפעלות גדולה יכול לעשות את מה שאתה עושה, ובעניין הזה אולי אפילו אני מקנה על היכולת הזאת, אבל אני שואלת את עצמי, האם זה לא מביא, גם זה שאלה פילוסופית כמובן, לשאלת המשמעות של החיים, אם אני כל כך קטן מול היקום הכל כך גדול הזה, האם יש משמעות לחיים של האדם, של הכפרט?
את המשמעות לחיים אנחנו נותנים. אנחנו נותנים את הרזון דאטר שלנו ביקום. כל אחד על פי יכולתו, כל אחד על פי תפיסת עולמו, כל אחד על פי הקווים המנחים שהוא גיבש לעצמו במהלך חייו, ואנחנו עושים זאת. אפשר להרחיב את השאלה שלך ולשאול שאלה הרבה יותר בסיסית. לכל אחד מאיתנו יש הרי תאריך תפוגה, שאנחנו לא יודעים מהו, אבל יש לו תאריך תפוגה מעצם היותנו כאן. איך אנחנו יכולים להתקיים מבלי שאנחנו נהיה בחרדה תאומית, קיומית, על כך שחיינו הסתיימו? ועובדה שכולנו, אם תרצי אולי קצת, מטמינים את ראשנו בחול, קמים מדי בוקר, מי בשמחה יותר, מי בשמחה פחות, ומבצעים את מטלות יומנו ברצף, כי אנחנו לא חושבים על השאלה הזו. אז מן הסתם, גם השאלה הפילוסופית הכבדה הזו, נופלת לאותה קטגוריה של, כן, יש משמעות לחיינו, ואת המשמעות אנחנו מעניקים לחיים שלנו. ולכן כל אחד על פי תפיסת עולמו, על פי יכולתו, על פי רצונותיו, זאת המשמעות.
אני רוצה דווקא לומר משהו בתוך סיפור שאתה מספר כרגע, שדווקא העובדה שחייו של האדם קצובים, ויש נוכחות של המוות בחיינו, ככה או אחרת, ומחזקת את תחושת את הקטנות שלנו מול העולם הגדול, דווקא תודעת המוות היא זו שהיא מנוף גדול למחקר ולסקרנות ולכתיבה וליצירה ומתן משמעות. כלומר,
אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, בוודאי. אז גם אפסותו של האדם אל מול היקום, גם היא נותנת לנו פרספקטיבה ומעניקה לנו יכולת לקמת בכף, לקמת את המיקום שלנו ואת המשמעות או אי המשמעות של קיומנו כאן אל מול נפלאות הטבע ונפלאות היקום ומה שאנחנו רואים מסביבנו. אבל ברשותך, הייתי רוצה לסגור עוד סוגריים.
כן.
לגבי משהו שפתחנו בתחילה.
כן.
וזה סיפור, אני אעשה אותו ממש בקצרה. החלטה שלך אם לכלול אותו במסכת או לא. וזה הסיפור של איך קיבלתי את ההודעה על כך שאסטרואיד נקרא על שמי.
יופי.
ובכן, אני ערכתי בארץ את דיוויד ליבי, אותו אסטרונום אמריקאי, הוא ידיד שלי, והוא ביקש בקשה מאוד מעניינת. הוא רצה לצפות בעזרת טלסקופ שהוא יביא איתו בשמי הלילה מעל המצדה. הוא כתב אז סדרת כתבות על אתרים ארכיאולוגיים ברחבי הים התיכון, אז הוא צפה פעם אחת בפומפי בלילה, פעם אחרת אני לא זוכר איפה, והוא ביקש ממני לארגן לו תצפית מעל המצדה בלילה. פניתי להנהלת המצדה, ובמקרה מצאתי, ענה לי על הטלפון סגן מנהל האתר, שהיום הוא המנהל, אחד בשם איתן קמבל. סיפרתי לו על הכתבה שתתפרסם, אם דיוויד ליבי ורעייתו יוכלו להגיע למקום, ואז כתבה שתתפרסם באיזה שבועון אמריקאי בעל תפוצה של עשרות מיליונים, הוא התלהב ואמר, אני מארח אתכם. עליי. לנו בלילה שלפני כן במלון על שפת ים המלח, דיוויד ליבי, רעייתו ונדי ואנוכי. קבעתי שעה מסוימת שבה אנחנו מגיעים למצדה, ואנחנו מתחילים לעשות את דרכנו, ופתאום ונדי אומרת לדיוויד, האם הבאת את הדפדפן, את החוברת, את הפולדר, לא יודע, הפולדר בעברית זה...
אוגדן.
אוגדן, האם הבאת את האוגדן? ואז דיוויד אומר, אוי אוי אוי, שכחתי, אילן צריכים לחזור למלון. אמרתי, לא, אין לנו זמן, מחכים לנו. הוא אמר, לא, אנחנו לא יכולים לנסוע למצדה בלי האוגדן. אמרתי, דיוויד, מחכים לנו אנשים. הוא אמר, לא, אנחנו חוזרים. מה עושים? הבן אדם זה שלו. אחורה פנה, קדימה צעד, חוזרים למלון, אני מחכה למטה, מורטת שארית שערותיי מרוב תסכול, הודעתי לאיתן קמבל שאנחנו לא יכולים, שני אחר, הוא אמר, זה בסדר, תגיעו מתי שתגיעו. הוא רץ בחזרה עם משהו שהיה בתוך תיק, האוגדן הזה ככל הנראה, ואז הפלגנו לנו לכיוון המצדה. אני חייב לומר שזה היה אחד הערבים המיוחדים בחיי, משום שאין זאת חוויה כל כך, הייתי אומר מסמרת שיער, אבל אין לי הרבה, אז היא לא... השקט הסטוי בראש המצדה, אי אפשר לתאר אותו. שום משב רוח, שום ציפור מצייסת, שום צרצר, שקט מוחלט. היינו, איתן קמבל והמזכירה שלו, ליוו אותנו ברכבל למעלה, ואז הם אמרו, אנחנו נהיה במשרד, תודיעו לנו שאתם רוצים לרדת, וירדו בחזרה ברכבל, וזהו. היינו שלושה אנשים בלילה, לא חשוך לגמרי, היה ירח חלקי, על, על, על המצדה, ואיפה הוא בחר להתמקם? בבית הכנסת העתיק, על המצדה. אני הרגשתי שם שזה חוויה פעם בחיים, אין ספק.
באיזו עונה של השנה זה היה?
זה היה במרץ אפריל, באביב. באביב. ואז, בערך ב-11, 11 וחצי בלילה, אמרתי להם, חברים, אנחנו מעכבים פה את האנשים המכובדים האלה, זה לא הוגן. ודייוויד התרוצץ מסביב לטלסקופ וצילם, ואז הם אמרו, אוקיי, הוא פותח את התיק שלו, מוציא דפדפן או אוגדן כחול, ומוסר לי אותו. ואמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? הוא אומר, תקרא. אני פותח את האוגדן, והייתה שם תעודה בפנים, ואיך אני אקרא? לילה. היה ירח של 45% בערך, אז החזקתי את האוגדן איכשהו כדי שקצת אור ירח ייפול עליו, ואני מתחיל לקרוא את ה... לצרף אות לאות ומילה למילה, כמה שאני יכול באור הגמומי הזה, האור החבריין של הירח, ובערך במילה הרביעית התחלתי להבין מה אני קורא, ואני פשוט השתתקתי בתדהמה. זה היה המסמך הרשמי של האיגוד האסטרונומי הבינלאומי, שמעניק באופן רשמי את האסטרואיד הזה על שמי. אז הייתי האדם היחידי שקיבל את המסמך הזה, בבית הכנסת העתיק על המצדה, בלילה.
יותר מה מזה... מה יותר סימבולי מזה?
יותר מזה
אפשר... אגב, נדמה לי שזה, אם אינני טועה, זה בית הכנסת העתיק ביותר שקיים בעולם. הוא אז, הקרוב ביותר לחורבן.
אז יותר מזה אפשר לבקש. פשוט כן. אפשר לבקש.
אבל מה ראיתם באותו לילה?
אני לא יודע, זה לא טלסקופ גדול, ודויד התרוצץ שם מסביב לטלסקופ, הסתכל על צדק, הסתכל על כוכבים. אני ראיתי קצת ואמרתי, אוקיי, טלסקופ לא גדול, ראיתי בטלסקופים יותר גדולים, בסדר. והוא רשם הערות למאמר שלו.
אוקיי.
אבל החוויה היא חוויה בלתי, אי אפשר לתאר אותה. אי אפשר במילים.
הסיפור שלך בפני עצמו הוא מדהים, אבל אנחנו נשמע, נצא רגע לקטע מוזיקלי ואני אמשיך מהנקודה הזאת. מה תרצה לשמוע?
יש סרט שנקרא החיים הכפולים של ורוניק, לדובל וי דה ורוניק. המוזיקה שמלווה את הסרט הזו נכתבה על ידי קומפוזיטור פולני בשם זביגניאב פרייזנר, ויש שם קטע אחד שהוא מבחינתי אלמותי.
כאן חווה פנחס כהן, שיחה בשניים בארבע עיניים. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. והיום אני משוחחת עם האסטרונום אילן מנוליס. זו פעם ראשונה שאני מדברת עם האסטרונום, וזה תמיד נראה לי תחום רחוק ומדע, אבל התחום הזה חודר אל תוך התרבות בצורות שונות, באופנים רבים, ומשאיר את חותמו. ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. האחת, מדוע דיוויד, החבר שלך, בוחר ללכת למקומות ארכיאולוגיים, ומשם לתצפת בכוכבים, באסטרואידים, תתה תאמר? למה? מה יש במקומות העתיקים האלה שיוצר את המרחב, את הקטע הזה? זאת שאלה ראשונה. והשאלה השנייה שאני רוצה לדעת, מה הקשר בין אסטרולוגיה ואסטרונומיה?
אוקיי, שתי שאלות שונות לחלוטין.
אני חשבתי שהן קרובות זו לזו.
נתחיל בסיפורו של דיוויד ליבי. דיוויד ליבי מכור לשמיים. הוא התחתן עם השמיים. והדבר המעניין הוא שלמרות שיש לו תואר דוקטור, הוא לא אסטרונום מקצועי, הוא אסטרונום חובב. כל התגליות שלו נעשו במסגרת האהבה שלו לשמיים. תרתי משמע.
זה נשמע כמעט כמו הצהרה דתית.
זה הצהרת אמונים, נאמר זאת כך. והוא כותב יפה מאוד, הוא מרצה מחונן, הוא יודע לכתוב, יש לו, היו לו, אני לא יודע אם הוא עדיין כותב, היו לו כתבות בלא מעט מגזינים אמריקאים, כי הוא יודע להתנסח, סדרת הכתבות הייתה על אתרים ארכיאולוגיים לחופו של הים התיכון. לא ממש על שפת הים, אבל במדינות לחופו של הים התיכון. והוא, בתור אסטרונום, רצה ליצור את הקשר הבלתי אמצעי עם השמיים. לא מספיק שהוא מתאר את פומפיי ואת העתיקות שנותרו שם, והגוויות של הגופות המאובנות של האנשים שנכחדו וכו' וכו', אלא את החוויה, הוא עושה את זה מתוך החוויה האישית שלו. זה מאוד אינדיבידואלי, מאוד סובייקטיבי. ולכן הוא גם מכניס משפטים כמו צפיתי בצדק מבעד לטלסקופ שלי בשרידי פומפיי או בבית הכנסת העתיק במצדה, ולא היה לזה אח ורע או משהו מהסוג הזה. זאת אומרת, הוא מייצר את הקשר התרבותי, אם תרצי, בין התופעה הפיזיקלית שקרתה שם, קרי, פומפיי נהרסה, המתבצרים על המצדה התאבדו וכו' וכו', לבין הארכיאולוגיה של המקום, לבין החוויה האישית סובייקטיבית שלו, באמצעות התצפית שהוא עורך במקום. זאת אומרת, הוא מייצר מין מכלול שלם, שהופך את הכתבה למאוד מעניינת, כי אנשים מקבלים היבטים מאוד מגוונים, והוא עושה את זה בכישרון רב מאוד. עשה את זה, אני לא בטוח שהוא עוד עושה את זה. אני לא יודע אם הוא עוד כותב, הוא קצת חולה. אז זה, אני לא יודע אם עניתי על שאלתך, אבל
ענית בחלקו, כלומר, אני חושבת, זה מעשה אישי שיש לו ערך תרבותי, אבל לא הצלחתי להבין את הקשר שבין המקום לבין התצפית בכוכבים. חשבתי שאולי הוא מוצא את הקשר של אדם מתקופות קדומות יותר, אני יודעת מה, כמו ימי רומא, או אני יודעת מקומות ארכיאולוגיים אחרים, שהיה לו הקשר עם השמיים.
אז הוא מזכיר, הוא אומר בכתבות שלו, שאם הם היו מסתכלים למעלה, זה מה שהם היו רואים. הוא מזכיר את זה, אבל זה קשר רופף, כי אנחנו לא יודעים, אם הם הסתכלו למעלה, אנחנו לא יודעים, בטח לא כשהבזו מתפרץ, לא היה להם למה להסתכל, כי כן. היה אפר ואבנים שנדחו מן השמיים, זה לא בדיוק הדבר שאתה רוצה לראות. מהמצדה הוא כן יכול היה לראות את זה, כי התנאים שם טובים מאוד לתצפית. אם כי, אסטרונומים משתדלים למקם מצפה כוכבים גבוה ככל שניתן מעל פני הים, מסיבה מאוד פשוטה. ככל שמתרוממים לשכבות גבוהות יותר באטמוספירה, אחוז הלחות של ידי המים פוחתת, ואז איכות התצפית גבוהה יותר.
אהה.
מצפה או טלסקופ שנמצא אפילו על המצדה, בעומק של ים המלח, או על שפת ים המלח, זה מקום לא מוצלח לתצפית.
למרות היובש, אתה אומר.
למרות היובש טוב, הנומך, נקרא לזה, העומק מתחת לפני הים, לא עוזר לנו. או בגובה פני הים.
שוב, זה נשמע מיסטי כמעט, אבל... ואז אני אשאל אותך את...
השאלה השנייה.
כן, הקשר שבין אסטרולוגיה ואסטרונומיה.
אז אסטרונומיה ואסטרולוגיה, עד תקופתו של גלילאו לערך, נאמר תחילת המאה ה-17, חד הם. היו הרבה מאוד אסטרונומים, היו תוכנים, אבל הם גם היו הצטגנינים. תוכן זה שם עתיק לאסטרונום, והצטגנין זה שם עתיק לאסטרולוג. הם היו מציירים מפות כוכבים, הם היו מתפרנסים מכך שהיו יועצים לשליטים, האם להסיד ביתם עם הנסיך של ממלכה שכנה, לצאת למלחמות וכיוצא בזה. יתרה מזו, יש הטוענים שהאסטרולוגיה הייתה האש שבערה מתחת לכפות רגליהם של האסטרונומים כדי לגלות את צפונות הרקיע. למשל, אסטרונום מאוד מפורסם בשם יוהנס קפלר, ששלושת חוקי התנועה האוניברסליים שהוא גילה, שניים בשנת 1609 והשלישי בשנת 1619, אני יכול גם לנקום בשמותיהם של הספרים שבהם הם התפרסמו, זה מעניין, השניים הראשונים, ספר שמכונה אסטרונומיה נובה, והשני ב-1619 שמכונה הרמוניקס מונדי, הרמוניה העולמית. בספרים הללו הוא מפרסם שלושה חוקים שהם הבסיס לתנועה של כל גוף בחלל סביב גוף אחר עד קצה היקום. ואותו קפלר התפרנס מכך שהוא צייר מפות אסטרולוגיות. זו הייתה הפרנסה שלו, ביום.
מה זה לצייר מפה אסטרולוגית?
מפה אסטרולוגית זה למצוא את הקשר כביכול, אני מדגיש כביכול, בין מיקומם של גרמי השמיים במערכת השמש, קרי, כוכבי הלכת, השמש והירח, על רקע גלגל המזלות, 12 קבוצות הכוכבים שמהווים את גלגל המזלות, מהוות את גלגל המזלות. ובכן, למצוא כביכול קשר שמשפיע על חיינו כאן. בתחילת המאה ה-17 הלך והסתבר שאין בסיס פיזיקלי אמיתי לדבר הזה, והתחילה דיכוטומיה מוחלטת. שני התחומים האלה נפרדו לצמיתות, כאשר אסטרונומיה בהמשך הפכה להיות אסטרופיזיקה, ואסטרולוגיה נותרה מאחור כעיסוק שולי, אזוטרי, שאין לו שום בסיס מדעי עובדתי, אלא חזון, לא יודע אפילו איך להתייחס אליו. אם תרצה אני יכול להרחיב גם מדוע, אין לזה שום משמעות. אסטרולוגיה היא עורבה פרח, פשוט עורבה פרח, אין לה שום בסיס עובדתי.
מה קורה?
זה פייק ניוז, אם תרצי.
וואו, זאת אומרת ש... אתה שם את זה כמעט בקטגוריה של מגד עתידות, כן?
זה לא קטגוריה, זה מגיד עתידות.
אוקיי.
אסטרולוגיה ומגיד עתידות קוראים בקפה, מסתכלים על כף היד, כולם באותה קטגוריה. אסטרולוגיה אין לה שום בסיס עובדתי שהוא. יש ארבעה חוקים בטבע.
עוד מיתוס, אדוני, זה כבר המיתוס השני שאתה שובר לי היום. כן.
מה לעשות? אני מתנצל מראש, אבל אני לא... אולי אני לא צריך להתנצל.
לא, לא, אתה... בשביל זה אנחנו כאן.
יש ארבעה כוחות בטבע. הכוח החזק והכוח החלש שמתקיימים בתוך האטום, הכוח האלקטרומגנטי, שבא לידי ביטוי בחשמל, במגנט, באור שאנחנו מקבלים, וכוח הכבידה. רק כוח הכבידה יכול להשפיע עלינו, מכל ארבעת הכוחות בטבע, העובדה, השמש והירח מייצרים על כדור הארץ את הגאות והשפל, כתוצאה מהכבידה שלהם. כוכבי הלכת צדק, שבתאי, מאדים וכולי, כל כך קטנים, כלומר במסה, כל כך רחוקים מאיתנו, שההשפעה הכבידתית שלהם על כדור הארץ היא 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 לכן רק השמש והירח משפיעים עלינו כבידתית בדמות הגאות והשפל. אגב, דרך אגב, ציינת את העובדה שניתצתי היום מיתוסים. אז חשוב לי לציין שאני לא הראשון שעשה את זה. עשו את זה הרבה הרבה לפניי, והמפורסם שבהם הוא ניקולאוס קופרניקוס, או ניקולאי קופרניקוס.
לא פחות ולא יותר.
כן, אני חוסה בצילם של גדולים ממני. עד תקופתו
של... אילן מנוליס חוסה בצילם של אילנות גדולים ממנו.
בהרבה, ענקיים. במשך 1800 שנה, שרתה בתודעה האנושית, הידיעה שכדור הארץ הוא לא רק מרכז מערכת השמש, כמובן לא קורא לזה מערכת השמש, אלא מרכז היקום כולו. אנחנו במרכז. המודל הזה שנטבע על ידי אריסטו, ונקרא המודל הגאו-צנטרי, גאו זו ארץ, צנטרי במרכז, שאנחנו יודעים היום שהוא מופרך לחלוטין, שרד בתודעה האנושית 1800 שנה. מדוע? התשובה היא, אם תקחי ילד, בן 10, תוציא אותו לשדה, ביום, בלילה, ותגידי לו, תסתכל. השמש זורחת במזרח, צוהרת מעל ראשנו, שוקעת במערב. הירח מבצע את אותם תנועות. כל הכוכבים זורחים, מגיעים לנקודה הגבוהה ביותר בשמיים, ואחר מכן שוקעים. מי מסתובב מסביב למי? הוא יגיד כולם סביבנו, זה ברור. כלומר, אינטואיטיבית, זה ברור שהמודל הגיאוצנטרי הוא המודל היחידי שתקף. יתרה מזאת, הכנסייה הקתולית הפכה את המודל הזה למודל שהוא דוגמה. אסור היה לערער עליו. עד שהופיע ניקולאי קופרניקוס. זה מעניין לציין שעד היום אנחנו לא יודעים מה בער לו בעצמות. קרי, הוא לא מסביר מה הוא רצה לגלות. הוא יושב על הסוגיה הזאת עשרות שנים. ורק כשהוא על ערס דווי, והוא יודע שהוא על ערס דווי, ורק כשבמבוא לפרסום שלו הוא כותב, יש האומרים שייתכן ואולי לא השמש היא במרכז, לא כדור הארץ במרכז, אלא השמש היא במרכז. ומוליד את המודל ההליוצנטרי. אליוס זה שמש, היא במרכז. והוא מנתץ את המודל הגיאוצנטרי, לקח משהו בזה. זה קרה בשנת 1543, אני חוזר, 1543.
אמצע המאה ה-16, רנסנס.
אפילו טיפה לפני, והפך לעובדה מוגמרת ב-1630-40 לערך. כלומר, לקח 90 שנה עד ש... ניתוץ של פרדיגמות, זה נקרא הדבר הזה, ניתוץ של פרדיגמות הוא דבר שחוזר על עצמו במדע, והוא מאוד מאוד חשוב, ההתקדמות המדעית היא לא לינארית, היא לפעמים נעשית בזיגזגים, הצידה ולמעלה, הצידה ולמעלה. אז הלך דוגמה למעורבות תרבותית, כי יש לזה היבטים תרבותיים חזקים מאוד, ואם תרצי עוד אחד, ובזה אני אפנה את הזירה, את הבמה לשאלות שלך, אמרתי שקפלר, יוהנס קפלר, ניסה להבין את הסיבות לתנועתם של כוכבי הלכת במערכת השמש. מדוע הם מתנהגים כפי שהם מתנהגים? חשוב לציין שיוהנס קפלר היה אדם מאמין ביותר. דתי אדוק, אבל אדוק.
האמונה.
קתולית. האמונה הקתולית. ויוהנס קפלר אומר, לא יכול להיות שכוכבי הלכת נעים כפי שהם נעים, מבלי שההשגחה העליונה העניקה להם יכולות מיוחדות, קרי חוקים שמניעים אותם. אני רוצה לגלות את כוונתה של ההשגחה העליונה. 10 שנים הוא עובד על מודל שבמסגרתו כל כוכב לכת מצוי בתוך מצולה. כדור, פירמידה, קובייה, מחומש, משושה וכו'. והוא טוען שזה מאחר שהגופים הללו נחשבו לגופים מושלמים בתקופה ההיא. הוא עובד על הסוגיה הזו 10 שנים. והגדולה שלו כאחד הגאונים של המין האנושי הייתה שלאחר 10-10.5 שנים הוא מבין שהוא הולך בכיוון לא נכון וזונח לחלוטין את הכיוון הזה ופונה ומתחיל לחפש את זה במקום אחר.
איזה יופי.
הוא מפתח את שני החוקים הראשונים שלו. הראשון שאומר שגופים נעים סביב השמש במסלול אליפטי, הוא זונח את העיגול. זונח את העיגול.
לזונח את העיגול ברנסנס זה אומץ רב.
בוודאי, כי העיגול זה צורה מושלמת.
נכון.
והוא כותב, כשהוא מגלה את החוק השלישי שלו, הוא כותב, הרגשתי את ידה של ההשגחה מונחת על כתפי. שזה משפט מבחינתי על מותי.
נכון.
הוא הרגיש שהוא גילה את המניע הנסתר של ההשגחה, בכך שהיא מקמה את כוכבי הלכת, על פי חוקיות אוניברסלית, שכפי שאמרתי בפתח דבריי, כל הגופים ביקום עונים על הכלל הזה. לאחר מכן יגיע סר אייזק ניוטון, ויראה ששלושת החוקים האלה, הם חלק ממערכת שלמה של חוקים, שמוכלים במה שנקרא תורת הכבידה האוניברסלית שלו. אבל מקומו של קפלר מונח במה.
ומה תרצה לשמוע עכשיו?
אני לא הייתי רוצה שמקומה של העברית יעדר מבין הבחירות שלי, אז הייתי רוצה לשמוע את שירו של שלום חנוך, הולך נגד הרוח.
אוי, זה יופי.
והסיבה לכך היא שבתקופה של, לא אכנס לפרטים, אבל בתקופה של שפל אישי בחיים שלי, הגעתי למקום מסוים ומישהי שראתה את הרשת פניי, הגמומית משהו, אמרה לי, ציפתה מתוך השיר הזה, הכי חשוך לפני העלות השחר. וזה משפט שמלווה אותי כל חיי, הכי חשוך לפני העלות השחר. כלומר, לפני הנצח המה.
ואת זה אתה גם יודע כאסטרונום, לא רק כמשורר.
יפה חווה, יפה מאוד.
רק משורר יגדיר את זה כך.
נכון.
אוקיי. אז אנחנו נשמע את הולך נגד הרוח.
See, I'm sure.
כאן חווה פנחס כהן, שיחה בשניים בארבע עיניים עם האסטרונום אילן מנוליס. אנחנו כבר מתקרבים קצת לסיום השיחה, ולא שאלתי אותך את השאלה שאולי הייתה הייתי צריכה לפתוח. מאיפה אתה אילן? איפה גדלת?
שאלה יפה חווה, ובכן קודם כל גדלתי על כדור הארץ. שהוא גוף במערכת השמש, שמקיף את השמש שלנו. גדלתי על כדור הארץ, גדלתי בישראל, כל חיי אני ישראלי. לא הייתי אסטרונום כל חיי, אני הגעתי בצורה מאוד מאוד ייחודית לתחום הזה. עיסוקי, המקצועי.
איפה נולדת?
נולדתי בתל אביב, אבל חיי היו, זאת אומרת, את בחרותי וצעירותי עשיתי בחדרה.
בפריפריה.
היום כבר פחות, אבל כן. אבי, זכרו לברכה, היה בן מקימי מפעלי נייר חדרה. הוא היה מהנדס נייר, וכשהוא הגיע לארץ, גויס להקים את מפעלני החדרה, והמשפחה עברה לעיר הזו. אני במקצועי הייתי מנהל מחלקות פיתוח תוכנה בהייטק, הרבה מאוד שנים, ובמקביל הייתי אסטרונום חובב, שם אספתי הרבה מאוד פעילות, ידע, וזה היה מאוד מאוד חשוב לי, התחום הזה, הקדשתי לו המון משאבים של זמן, של מרץ, בתחילת שנות ה-80 נבחרתי להיות יושב הראש של האגודה הישראלית לאסטרונומיה למספר שנים, ותמיד, תמיד, תמיד ייחסתי לחלק הזה בחיים שלי, את החלק המכריע בתחומי העיסוק והעניין שלי. בשנת 2006 נקרתה בידי הזדמנות שמאוד מאוד רציתי ואיחלתי לה, במצפה הכוכבים של מוסד חינוכי בגבעת אולגה, לא רחוק מהמקום שגדלתי בו, שנקרא טכנודה, שזה מין מוסד חינוכי ומוזיאון טבע לסביבה המיידית שיש לו, שהתכוון להקים מצפה כוכבים, הם חיפשו מישהו שינהל את מצפה הכוכבים, התארחו אצל המנכ״ל 8 אנשים, 7 בעלי תואר שלישי, דוקטור, כלומר אסטרונומים מקצועיים, ואחד שלא היה לו כל תואר בנושא הזה, הרבה ידע והרבה ניסיון צבור, אבל לא ידע, לא תעודה, סליחה, וכפי שההיסטוריה אמרה, המנכ״ל, המנהל הכללי, בחר בי ללא התעודה, וכששאלתי אותו לימים מדוע הוא העדיף אותי על פני המדופלמים, הוא אמר, בגלל הברק בעיניים.
יפה.
ואז עשיתי את המעבר מהייטק לאסטרונומיה. אגב, ההגדרה הפורמלית שמבחינה בין אסטרונום חובב לאסטרונום מקצועי, כי יש היום אסטרונומים חובבים עם ציוד טוב יותר וידע רב יותר בתחומים ספציפיים מאשר אסטרונומים מקצועיים. אז ההגדרה הפורמלית היא שמי שמתפרנס מהתחום הזה נחשב למקצועי. לא מי שיש לו תואר או מי שמשוייך לאקדמיה. אז עברתי להיות אסטרונום מקצועי בטכנודה, ו3 שנים לאחר מכן התחילו להקים את מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע. התכוונו להקים, והם פנו אליי בתור אחד שכבר הקים, בשלב ההוא 2 מצפי כוכבים, פנו אליי ושאלו אותי אם ברצוני להקים את מצפי הכוכבים של מכון ויצמן למדע, ואמרתי בשמחה רבה מאוד, ועברתי בהתחלה למכון דוויצון, שזו הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שבמסגרתה הוקם מצפי הכוכבים, ולאחר מכן המצפה ובעליו, או המפעיל שלו והמנהל שלו, הוא עבר למכון ויצמן והתחיל לעשות עבודה מדעית וחינוכית במקביל.
וואו. טוב, קיבלנו משהו מהטעם הזה. ויש לי שאלה שלאורך כל השיחה שלנו, וגם מה שקראתי קצת לקראת השיחה שלנו, איפה אנשים בתמונה? יש אסטרונומיות? מה קורה פה? זה נראה כמו עזרת גברים בלבד.
חווה, אני מודה לך על השאלה, ואני אגיד לך מדוע. בין יתר הפעילויות שלי, אני מעביר הרצאות באסטרונומיה. אין הרבה כאלה שעושים זאת, והמוטו שלי בהרצאות הללו, הוא להנגיש את הידע שאני כל כך מוקסם ממנו, ואני משתדל להעביר חלק מההתלהבות שלי ממנו לקהל הרחב, להנגיש אותו בשפה שווה לכל נפש, בעזרת סיפורים, אנקדוטות, ולהפוך אותו לתחום שהוא בר השגה, כי אנשים חושבים שזה מדע טילים. כן, זה מדע טילים, אבל אני הופך אותו, משתדל להפוך אותו למשהו שכל אחד יוכל לצרוך ויוכל לבקש אותו. ליהנות ממנו אפילו. ואחת מההרצאות שלי היא נשים באסטרונומיה. נשים באסטרונומיה. זה תחום שריתק אותי, מדוע יש כל כך מעט נשים באסטרונומיה? את יודעת כמה פעמים העברתי אותו? 1. כשאני מציע את האינבנטר של ההרצאות שלי, המוסדות לא רוצים, זה לא מעניין. רק במחלקה למגדר של מכללת בית בר הסכימו לשמוע את ההרצאה הזאת. ואיך חשבתי על הרעיון להרצות על הנושא הזה? הגעתי יום אחד לכנס השנתי של האגודה הישראלית לאסטרונומיה, כבר כשלא לא הייתי יושב הראש שלה, הגעתי לכנס השנתי, והגעתי באיחור, כי היא התחילה מאוד מוקדם, לא יכולתי להגיע בזמן, והמקום היחידי שהיה פנוי זה בסוף האולם. ואת ההרצאה שהתנהלה באותו רגע, אותה הרצאה בדיוק, על ידי אותו מרצה, שמעתי באותו שבוע במקרה, באכסניה אחרת. אז הייתי די משועמם, והסתכלתי על הראשים, זה היה אודיטוריום, הסתכלתי על הראשים שמתחתיי, ואמרתי, רגע, יש פה אנומליה. כל הראשים הם של גברים. עכשיו, האגודה הישראלית לאסטרונומיה, זאת אכסניה פתוחה, לא נדרש שום הצגת תעודה או כל... מה קורה כאן? רק לסבר את האוזן. מתוך 109 נוכחים באולם, 11 היו נשים. כלומר, 10%. 10% מהמשתתפים נשים. ואמרתי, איך זה יכול להיות? ואז עברתי, חזרתי הביתה ואמרתי, אני רוצה לברר מה קורה כאן. ואני פשוט קיבלתי בעתה, כשגיליתי כמה נשים היו מופלות לרעה במהלך ההיסטוריה. שתי דוגמאות קצרות. קרולין הרשל, אחותו של סר ויליאם הרשל, המגלה של כוכב הלכת אורנוס. המגלה של כוכב הלכת אורנוס. היא הייתה עקרת הבית שלו, המבשלת שלו, תופרת הבגדים שלו, אישרה במקהלה שהוא ניצח עליה, ורושמת את התצפיות שלו. לאחר מכן, היא זאת ששביצה את התצפיות, היא גילתה שביטים, היא גילתה אסטרואידים. מישהו שמע עליה? מישהו יודע עליה? אף אחד. הוא קיבל את הקרדיט כמגלה כוכב הלכת אורנוס, היא אישה אחרת, בל בורנל, ג'וסלין בל בורנל, בשנת 1967, כי גילתה תופעת טבע. זה נקרא ננסים לבנים, כוכבי נייטרונים, לא חשוב, כוכבי נייטרונים שהם מסתובבים מאוד מהר סביב צירם, והם פולטים קרינה מאוד מאוד חזקה באורכי גל של רדיו בין היתר, והם נקראים פולסרים, כי הם פועמים. היא גילתה את זה. מי קיבל את פרס נובל לפיזיקה? המנחה שלה. שאפילו לא תרח להזכיר את שמה בנאום שלו בפרס נובל, קבלת פרס נובל לפיזיקה.
אבל אנחנו יודעים את זה? זה כתוב באיזה מקום חלקה בעניין הזה?
היום, ג'וסלין בל בורנל, בגלל, הוא דרך אגב, הוא שמץ והוא קל לחלוטין, בגלל ההתעלמות שלו מהתרומה שלה, והיא הפכה להיות נשיאת הארגון הגדול ביותר שמאגד את כל האסטרונומים המקצועיים בעולם, המכונה האיגוד האסטרונומי הבינלאומי. אז כן, היא זכתה לכך שהיא פוצתה, אבל מי יכול לפוצות את קרולין שומקי, את קרולין הרשל?
לא.
מי יכול לפוצות אותה?
אי אפשר.
ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה בהרצאה שלי.
ומה עושים עם זה? איך מביאים את זה לידי תיקון?
אז אני יכול לומר לך שבאותו איגוד אסטרונומיה בינלאומי, משנה לשנה מספר אנשים הולך וגדל, בשנת 2020 היא משוגעת, אז אנחנו לא יכולים לדעת, בשנת 2019 מספר אנשים, וזה כבר, זו פריצת דרך, מספר אנשים מסך כל החברים בארגון הזה, הוא 18%, מתקרב לחמישית, שזה עדיין לא מספיק, זה צריך להיות 50%, לא 20%, אבל זה קשור פחות לאסטרונומיה ויותר לכל המדעים המדויקים. מספר אנשים, למעט ביולוגיה, אבל ביולוגיה זה לא ממש מדויקים. במדעים מדויקים אין נשים. וזה לא בגלל יכולות, זה בגלל התנאיות תרבותיות, חברתיות, שמסלילות אותן מלכתחילה לתחומים שהם הרבה יותר של ביולוגיה, כימיה, מדעי הרוח וכיוצא בזה. מדעי החברה, עבודה סוציאלית, סעידה וכו' וכו'.
טוב, זו הערה חשובה. אני חושבת שזה גם עניין של מערכת החינוך. אנחנו אף פעם לא נפגשים עם האסטרונומיה בתוך מערכת החינוך. אני לא זוכרת שלמדתי משהו בתחום הזה עד שהגעתי לאוניברסיטה, ובכלל לא באוניברסיטה למדתי משהו בתחום הזה, אלא במכון קרם, שזה מכון להכשרת מורים, שפתח לנו את הדלתות ל חשיבה בין תחומית. אז כשאתה עוסק בבין תחומיות, המוזיקה והאסטרולוגיה נפגשו. באמת, כלומר, בהתחלה לא הבנתי איך ולמה, לא שהבנתי בסוף למה, אבל עובדה היא שהמוזיקה, האסטרולוגיה ומדעים...
אסטרונומיה, אני מבקש.
האסטרונומיה, סליחה, התכוונתי אסטרונומיה. הם נוכחו יחד, וכמובן, התנ"ך והאסטרונומיה.
תנ"ך ואסטרונומיה, יש הרבה מאוד אירועים אסטרונומיים בתנ"ך. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וזרח השמש ושקע השמש, ובמקומו עם הרבה מאוד פסוקים שדנים באסטרונומיה בתנ"ך.
מה שאומר לנו, שכמו שהשתמשת קודם בביטוי, רבים מאבותינו הרימו את עיניהם לשמיים. הם גם התבוננו, גם היו ערים וגם היו עדים לתופעות, והן פרשו אותן בשפה דתית, בשפה של אמונה.
יתרה מזאת, התנא שמואל, בגלות בבל, כותב, נהירין לי שבילי השמיים כשבילי נהרדעה, העיר שבה הוא חי, כן. למעט כוכב השביט שאת דרכו לא ידע. כלומר, אני לא מבין את התופעה הזאת. כי בתקופה שבה אנחנו עוסקים, השביטים נחשבו לתופעות אטמוספריות, לא לתופעות אסטרונומיות. לא הבינו אותם. פתאום מופיעים על כיפת השמיים, פתאום הם נעלמים, לא הבינו אותם. אז הם היו גם אסטרונומים.
הם היו עדים להם. מה שחשוב לי, שהם היו עדים, הם הבחינו בזה, והם ציינו את זה. גם אם הם לא מבינים את זה, הם אמרו, אני עד לתופעה, וזה... יש לזה בפני עצמו חשיבות רבה.
ואת יודעת מדוע? בגלל הטלוויזיה. לא היו להם טלוויזיות, לא היה להם שום עיסוק בשעות הפנאי, לא היה להם זיהום אור, שזה הורס לנו את השמיים וגומר אותם. בערים אין שמיים.
נכון.
ולכן כשהם, מהאדם הקדמון, כשהמדורה קבתה, והוא יצא אל שמי הלילה, והרים, נשא את פניו כלפי מעלה, היפעה של מה הנשגבות של מה שנפער, שנגלה לו, הוא ניסה להבין מה הוא רואה. וכולם, כל מי שחי בתקופות שבהן לא היה לנו דיסטרקשן, הסחות דעת, היום, מי מסתכל על השמיים?
אני.
כל הכבוד. ואני רוצה לומר לך שבשנת 2017, גרדיאן, העיתון הבריטי, פרסם מאמר מאוד חשוב, שהתבסס על מחקר של נאסא, שהראה ש50% מתושבי כדור הארץ, אני חוזר, 50% מתושבי כדור הארץ, קרי, משהו כמו 3.9 מיליארד אנשים, לעולם לא יראו את שביל החלב. שביל החלב הלך לאיבוד, לראות אותו בעין, כי אנשים לא יוצאים החוצה. כדי לראות את שביל החלב, אתה צריך מקום חשוך, שאין בו זיהום אור כתוצאה מפעילות האדם. וכבר כמעט אין. את יודעת איפה אפשר לראות בישראל? בבורות לוץ. שזה 30 קילומטר מערבית ממצפה רמון. שם ניתן לראות את שביל החלב. אנחנו איבדנו את השמיים. וזה עצוב. זה עצוב.
אני מקווה שהשמיים לא איבדו אותנו.
אני מקווה שלא.
מה תרצה לשמוע לסיום השיחה שלנו?
יצירה ש... ואני רוצה עוד להגיד משפט אחד בנוסף בהמשך. יצירה אחת נוספת ש... שגם השאירה את אותותיה... עליי, ואני אשאיר לך לבחור, יש מלחין יווני בשם תיאודורקיס.
מדי.
שתי יצירות שלו שמאוד הרשימו אותי בצעירותי, אחת זה מתוך הסרט Z, והשנייה מתוך הסרט זורבה היווני, ואנחנו נבחר אחת משתי יצירות האלה, שהן מבחינתי יצירות מופלאות, וגם הן מרגשות אותי מאוד כל פעם שאני שומע אותן.
נשמע את שתיהן, אנחנו נשלב את שתיהן.
אוקיי.
קודם כל, תיאודורקיס תמיד משמח, ואם מדברים על זור ביווני, אז בכלל...
סרט מופלא,
כן,
בספר
עושה
מופלא.
עושה אותי אופטימית ומאמינה פתאום באהבה, והכל נראה אחרת.
רציתי להזכיר עוד פרט אחד, כי את הזכרת את שמו בתחילת הדברים. בין יתר הדברים, אני מייעץ לאומנים שמייצרים פסלים של שעון שמש.
נכון. שביניהם מתי גרינברג.
שריינת אותו בפעם קודמת.
נכון, נכון.
אז מתי גרינברג, האומן ואנוכי, בנינו יחד שעון שמש, שמצוי בפארק טדי בירושלים, וכדי לסגור את כל הדברים שדיברנו עליהם, שעון השמש הזה בנוי בצורה מאוד מאוד ייחודית, הוא שעון מאוד מרשים, ושעון השמש הזה על הדופן של לוח הגרנית האדיר, שיובא במיוחד מסין, שמהווה את הבסיס הגדול של לוח, של שעון השמש הזה, על הבסיס שלו, חרוק קטע מקוהלת, ספר קוהלת, וזרח השמש ושקע השמש, ובמקומו הוא עומד, ועוד המשך הפסוק הזה. אז זה סוגר את כל הפרטים שדיברנו עליהם.
זה סוגר, א', שיש קשר בין יצירה אומנותית לבין המבט לשמיים, ואם אנחנו מחפשים את השעון הטבעי לנו, שהוא שעון השמש, עוד לפני שמסגרנו אותו ב... אבל אנחנו חיינו עם השמש כשעון פנימית שלנו, כן.
יתרה מזאת, בתקופות הקדומות, עד ימי הביניים, אנשים הלכו לישון פחות או יותר כשהשמש שקעה, וקמו כשהשמש זרחה. אנחנו, האדם המודרני, איבד כל זיקה לתופעות הטבע, לשמיים עצמם. והיום אנחנו פועלים בזכות התאורה המלאכותית, מתי שאנחנו רוצים, זאת אומרת, אין יותר קשר בין הזריחה, בין היקיצה והשקיעה של השמש, לבין החיים הרגילים שלנו. לכן לשון השמש אין כל קונוטציה או קורולציה עם החיים הרגילים שלנו, כי יש לנו את שעון היד, ושעון היד לא פועם באותו קצב ששעון השמש מראה לנו, תנועתה של השמש המדומה על כיפת השמיים.
אמרת מדומה, זה כבר נושא לשיחה.
נכון, זה נושא לשיחה.
נכון. אז יש לנו כאן את שעון השמש, אני חושבת ששעון השמש של מתי, זה יוצר את הקשר המיסטי, המופלא, שבין האור לבין הזמן, לבין האדם, ושלושת הגורמים האלה מתלכדים פה למשהו אחד.
שהוא גם משהו שימושי. שהוא גם משהו שימושי, שזה עוד יותר, עוד יותר...
נכון, אבל הוא יצירה של אדם.
הוא בוודאי, הוא יצירת אמנות של אדם, לא סתם.
כן, שיוצר את הקשר בין כל הגורמים האלה יחד, ומזכיר לנו את הקשר העמוק מבראשית, שבין האור לבין הזמן, סתם פשוט נזכיר, שהיצירה הראשונה של אלוהים, כשהוא ברא את העולם, היא הזמן. ברגע שהוא אמר, יהי אור, ויש לנו את היום ואת הלילה, נברא הזמן.
אבל הוא קודם כל, נכון, הוא יצר את הזמן, אבל גם יצר את האור באותה הזדמנות. וזה מעניין, משום שכשאנחנו בודקים, וזה נושא לשיחה הבאה שלנו, כשאנחנו בודקים מה קרה במפץ הגדול, אז האור לא נוצר מיד במפץ, המפץ הגדול, סליחה, זה השלב שבו כל היקום שלנו נוצר יש מאין כמעט, מתוך גרעין בראשיתי קטן מאוד, ולא ניכנס לזה כרגע, זה סיפור מאוד מעניין.
התפלטת עד כה לא הזכרת את הביטוי, המפץ הגדול, אבל תדבר...
למה, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אם תתני לי את ההזדמנות, השיחה הזאת תימשך 24 שעות, ואני לא צוחק, אני לא צוחק. אז האור לא נוצר מיד, האור נוצר טיפה יותר מאוחר, כאשר החשיכה התאומית שהייתה בהתחלה, אפשרה לאור לפרוץ החוצה, ולהתחיל להתפזר ברחבי היקום שהתפשט והלך. אבל זה נושא באמת שיחה אחרת שהיא...
בוא סולח אותי לשפה של ה... ארי, על האור הגנוז שהיה בעולם והתפרץ וכו' וכו', ושבירת הכלים.
יש הרבה קורולציות, יש הרבה קורולציות. דבר אחד, אבל כן חשוב לציין, בתורה וגם בכתובים, בכל הספרים המאוחרים יותר, המודל, כבר דיברנו על המודל, המודל ששרה אז היה לחלוטין המודל הגיאוצנטרי. כדור הארץ היה מורכב, היקום של האדם, היה מורכב משלושה חלקים. האדמה, שהייתה דיסקה אינסופית, או בעלת גודל גדול מאוד, המים שמעל, שזה השמיים, והמים שמתחת, שזה השאול. זה היה היקום. שם היו נעוצים כוכבים כמו סיכות, על הכיפה של המים שמעל, היא הרקיעה, ועליהם התרוצצו כוכבי הלכת, השמש והירח. אבל המודל היה גיאוצנטרי לחלוטין, אנחנו במרכז.
אני חושבת שגם אם המדע אומר אחרת, התודעה שלנו נשארה אותה תודעה, שאנחנו במרכז. אנחנו האקסיס מונדי, ואילן, במילים האלה אנחנו מסיימים ונפנה את המקום לתאודורקיס, ואני מודה לך בכל ליבי על החוויה הזאת, ואני מקווה שתהיה לנו עוד.
בשמחה רבה, חווה, זאת הייתה עבורי חוויה יוצאת מן הכלל, תודה רבה לך על האירוע.
תודה רבה.
ra ri ra ra ri ra 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 ra